פרשת תצווה, הרעיון מאחורי שבעת קני המנורה.
המשכן וקהיליו, בית המקדש, כולם היו מפוארים בצורה מיוחדת, עשירים, מרהיבים, בית המקדש היה המבנה הכי יפה בעולם כולו, אפילו הכלים הקטנים בבית המקדש היו מזהב טהור, הכלים הגדולים, המזבח, המזבחות, המנורה, הארון, הכל היה מאוד מאוד מיוחד, מאוד עשיר, צבעים יפים. ובכל זאת, נראה שמכל כלי המשכן, יש חפץ אחד שהיה מרהיב במיוחד, שהפך להיות לסמל לאומי, סמל לדורות, ליופי של המשכן. וזה המנורה. מנורת הזהב. מנורת הזהב של בית המקדש, של המשכן, היא באמת, אם אפשר לומר, מבחינה ויזואלית, החפץ אולי באמת הכי מרשים. הראיה לזה היא העובדה שהמנורה הפכה להיות סמל לדורות, על בתי כנסת, על מוסדות יהודיים, על מטבעות מלפני 2000 שנה. אנחנו רואים כל הזמן את המנורה, מנורה עם שבעת הקנים, זה הפך להיות לסמל יהודי. המנורה הייתה 1.5 מטר זהב טהור, בגובה 1.5 מטר, משקל של 50 קילו, כיכר זהב, 50 קילו זהב טהור, שבעה קנים, עם פיתוחים מאוד יפים על המנורה, 22 גביעים, 11 כפתורים, 9 פרחים. זה היה באמת כלי מאוד מאוד מיוחד, כלי מאוד יפה בצורה מיוחדת. אפשר לראות בתמונות, כמובן אפשר לראות את זה. יש עכשיו שחזור של עשו בירושלים, נכון. כן, עשו את זה בצורה מאוד יפה. בירושלים, עכשיו מעבר ליופי המיוחד של המנורה, היא גם הייתה קדושה במיוחד, וזה אולי מה שיותר חשוב. היו בה בשני פרטים, היא הייתה קדושה יותר מכל, אם אפשר לומר ככה, יותר מכל כלי המשכן. בשני פרטים. א', המנורה הייתה הכלי היחיד במשכן שלא חכמי הלב עשו אותו. לא האומנים עשו אותו, אלא הקדוש ברוך הוא בעצמו. את כל כלי המשכן עשו האומנים, בצלל או ליואב, בסיוע בהכוונה של משה רבינו, אבל המנורה הייתה החפץ היחיד במשכן שהקדוש ברוך הוא בעצמו עשה אותה. יצר אותה, את המנורה הגשמית שהייתה כאן למטה. היא הייתה מעשה ניסי, מעשה פלא. מה שקרה הוא שהמדרש מספר שהקדוש ברוך הוא הראה למשה רבינו 4 פעמים את הצורה של המנורה. ומשה רבינו נתקל בקשיים טכניים. הוא לא הצליח ליצור אותה. הבעיה הייתה שאת המנורה היו צריכים לעשות ממקשה זהב, מחתיכה אחת של זהב. לא יכלו לעשות כמו שעושים הצורפים היום, לקחת קנה מפה, קנה משם ולהלחים. היו צריכים לקחת חתיכה, גוש זהב של 50 קילו, ואז על הגוש הזה ליצור את הצורה, לחתוך קנים, ליצור את הפיתוחים, וזה מאוד מאוד קשה, בדרך הטבע זה הזהב הוא נשבר. אז 4 פעמים משה רבינו ראה את צורת המנורה הקדוש ברוך הוא הראה לו, והוא לא הצליח לעשות אותה. כל פעם מחדש הוא נתקל בקשיים טכניים. הסוף היה שהקדוש ברוך הוא אמר לו, קח את כיכר הזהב הזה, תזרוק אותו לאש, ומהאש יצא מנורת זהב. כך רש"י אומר, תעשה המנורה, תעשה מאליה, מה זה תעשה ולא תעשה? תעשה מאליה, מעשה ניסי, מעשה פלא. משה זרק כיכר זהב, ויצאה צורת מנורה עם הקנים, עם החיטובים, עם הכפתורים והפרחים, עם כל הקישוטים, עם כל הפיתוחים שעליה. אז זה כבר דבר מיוחד מאוד שהיה במנורה ביחס לכל הכלים. דבר שני, המנורה היא הכלי שנבחר להיות עדות לכל באי עולם שהשכינה שורה בישראל. דרך המנורה הייתה עדות לאומות העולם שהקדוש ברוך הוא אוהב את בני ישראל. שהשכינה שורה איתם שהם האמת, הם הדת האמת. איך זה היה? במנורה היה הנר המערבי הוא נקרא. לדעה אחת זה הנר האמצעי, לדעה השנייה זה הנר המערבי ביותר שהיה קרוב לאם המנורה עמדה. לאורך העולם, אז קודש הקודשים היה במערב, אז הנר שהיה קרוב ביותר לקודש הקודשים הוא נר המערבי. הנר הזה היה דולק באופן ניסי 24 שעות. הכהן היה מדליק את הנרות בלילה, שם שם חצי לוג שמן, שזה הספיק ללילה אחד. כל הנרות היו קובעים בבוקר, 6 נרות, והנר המערבי, שזה הנר האמצעי או הנר המערבי ביותר, הקיצוני ממערב, היה דולק 24 שעות, באופן ניסי, כל יום מחדש, 410, 420 שנה, 470 שנה במשכנות, בגלגולי המשכן, הנר המערבי הזה היה דולק באופן ניסי כל יום מחדש, כל יום היה נס. והנס הזה היה עדות לכל באי עולם שהשכינה שורה בישראל. אז המנורה, אם כן, היה, המנורה הייתה א', כלי שנעשה באופן ניסי, שהקדוש ברוך הוא יצר אותו, מעשה ידי אלוקים, ודבר שני, בכל יום מחדש היא זכתה לנס שישרה בה, שהאור שלה ידלק באופן ניסי, וזה היה עדות לכל באי עולם שהשכינה שורה בישראל. וזה באמת מאוד מאוד מעניין, איך שהסמליות, איך שהמנורה הפכה להיות סמל כל כך חשוב, א', בגלל המראה הוויזואלי שלה, אבל כמובן, ובעיקר, בגלל הניסים ששרו בה. כאן המפרשים הם מתעכבים על פרט שאולי נראה שולי, אולי הוא נראה צדדי, אבל הוא מאוד מאוד מעניין כשחושבים עליו, על הצורה של המנורה. על הנושא הזה של המנורה היו שבעה קנים. כולנו מכירים את הציור הנפלא, מנורת המקדש, כמובן לא מנורת חנוכה. מנורת המקדש היא שבעה קנים, הרבי מוכיח מהציור של הרמב״ם שזה שבעה קנים אלכסוניים, אני מקווה שנספיק לדבר על זה בשיעור, ולא שבעה קנים עגולים כמו שבציור המקובל, בסמל של המדינה זה שבעה קנים עגולים, זה לא כך, זה שבעה קנים אלכסוניים כמו שהרמב״ם מצייר. על כל פנים, המפרשים, מפרשים גדולים כמו שנראה, כבר הראשונים, מתעכבים על פרט מאוד מאוד מעניין. למה שבעה קנים? מה הסמל בזה? למה לא תשעה? למה לא 15?
שבת.
למה לא שניים? מה מזכיר לנו השבעה הזה?
לכל יום.
שבעת ימי השבוע, שבעת כוכבי הלכת. הכל כתוב ויש...
מספר שבע
הוא
בכלל, בכל
התורה,
בכל
העלי. מספר שבע ביהדות הוא בכלל מספר...
כל השבעים חביבים.
נכון, ביהדות המספר שבע שמיטה, יובל וכפולות של שבע. נכון, בוודאי שמספר שבע ביהדות הוא מספר חשוב, ואנחנו רוצים למצוא את הקשר המיוחד למנורה. מה פתאום שבעה? מה הסמל בזה? למה לא שישה? למה לא 15? יש חנויות כלי כסף בבני ברק, שיש שם פמוטות של 15 קנים, פמוטות כסף מאוד מאוד מרשימים. אולי היה יותר מרשימים, אני רואה איתה 15 קנים. מה העניין הזה של השבע? זה נראה אולי קצת צדדי, אבל זה מעניין. המפרשים עושים מזה מטעמים. מה רומז לנו השבעה קני המנורה? כמובן, יכול לבוא אדם ולומר, מה זה משנה? כן? הוא הרי היה צריך לעשות איזה מספר. אם היו עושים קנה אחד, היית שואל למה לא שניים. אם הוא עושה שניים, היית שואל למה לא שבע. אם הוא שואל שבע, שואל למה לא 15. אין בזה גבולות. צריך לתת שום מספר, אז הוא עשה שבע. כאילו אין לזה משמעות. אדם אחר יבוא ויאמר, אנחנו לא כל דבר אנחנו יכולים להבין. אנחנו יכולים להבין את המשמעות הכללית של המצווה. אבל ללכת להיכנס לפרטי פרטים בכל מצווה ומצווה, זה עניין של רמזים, של אנשים שאוהבים חידות. זה לא דבר ששייך להבנה, ששייך לטעם. הוא מאוד מעניין, כך אומר הרמב״ם, במורה נבוכים. הרמב״ם מדבר לגבי מצוות הקורבנות. כן, אחת המצוות הכי סתומות ביהדות. בכל שנה מחדש אנחנו מנסים לדבר על זה. מה עניין הקורבנות? מה הקדוש ברוך הוא צריך את הבהמות הנשרפות האלו על גבי המזבח? אומר הרמב״ם, את נושא הקורבנות בכלל אני יכול להסביר לך. אבל את הפרטים של הקורבנות? למה הקורבן הזה הוא זכר? למה קורבן עולה הוא זכר? וקורבן חטאת היא נקבה. ושלמים זה גם זכר וגם נקבה. וזה עיל וזה כבש וזה שבע כבשים וזה שני כבשים. אומר הרמב״ם, זה אין טעם לנסות להבין. הפרטים, מה שהקדוש ברוך הוא כבר, הפרטים הצדדיים שהוא קבע, זה רק הוא מבין, ואומר הרמב״ם, מי שינסה להבין את זה, הוא בעיניים משתגע שיגעון ארוך. זה להיכנס לרמזים, זה לא שייך לעניין של הבנה. זה עניין של רמזים. מי שאוהב רמזים, ינסה לפענח. מי שלא אוהב, לא ינסה לפענח. אז רק שנייה. אז אומר הרמב״ם, אני רוצה פשוט לקרוא את הדבר הזה, כי הרבה פעמים אנחנו מנסים להבין ומחפשים טעמי המצוות. חשוב מאוד לדעת את המורה נבוכים הזה שאומר, את המצווה בכלל אפשר להבין. אבל את הפרטים, להתחיל לדגדק בציוויים של הקדוש ברוך הוא, זה דבר שהוא למעלה מהבנה. נקרא מובא 2 בדף, לא בחוברת, בדף, הוספנו את זה פה מהמורה נבוכים. כל המצוות יש להם סיבה, כי למצווה ולעזרה יש תכלית מועילה. רק יש מהן שיתבאר לנו צד התועלת שבהן, כמו עזרת הרציחה או הגניבה. כל אחד מבין שאסור לרצוח, אסור לגנוב, הוא מבין למה. ומהן שלא התברא תועלתם, אבל יש בוהם תועלת. ויש מצוות אחרות שאנחנו לא מבינים למה, זה חוקים. מצוות פרה אדומה. ברור שיש בזה איזשהו עניין, כך אומר הרמב״ם, רק אנחנו לא מבינים מה העניין. כך הוא סובר במורה נבוכים. ולדוגמה, המצווה בהבאת הקורבן, יש בה תועלת גדולה. אבל להיות הקורבן האחד כבש, והאחר איל, והיות מספרה מספר מיוחד, זה אי אפשר לתת עילה כלל. וכל מי שמטריד עצמו לתת סיבה לדבר מאלו החלקים, הוא בעיניי משתגע שיגעון ארוך. מי שמנסה להתחיל לדגדג בפרטים, למה הוא עשה ככה ולמה הוא עשה ככה? הכל אתה יכול להבין? כל פרט אתה צריך להבין? ובאמת נאמן לשיטתו ההיא בעניין הקורבנות, כך גם שהוא מדבר פה על הנושא של המנורה, רמב"ם רוצה להבין בשביל מה הייתה המנורה, מה עניינה, וכי הקדוש ברוך הוא צריך את אור המנורה, וכי לאורה הוא צריך. אז הוא אומר, נרות דולקים יש להם השפעה גדולה על הנפש. כל אחד מבין את זה, החוויה של נרות דולקים, של אור דולק, נר מצווה ותורה אור זה דבר שמרחיב את הנפש. וזהו, למה 7 קנים ולא 15, ולמה 11 כפתורים ולא 12? לא מעניין אותו. לא כל דבר אני יכול להבין, לא כל דבר אני אמור להבין בכלל. אבל המפרשים האחרים אומרים שזה לא כך, כל פרט צריך לנסות להבין אותו, וגם אנחנו ננסה להבין. אז מה העניין 7 קני המנורה? הציור המפורסם שהולך עם עם ישראל בכל הדורות, מנורה עם 7 קנים, מה זה בא להזכיר? מה זה בא לומר לנו? מי שמביא הסבר מאוד יפה, הוא מביא בעצם כמה הסברים, נזכיר הסבר אחד שלו שהוא הסבר מאוד יפה, אגב, זה הרבינו בחיי, והוא אומר גם את מה שאתה אמרת, 7 כוכבי הלכת, 7 ימי השבוע, אבל יש הסבר אחד שהוא מעריך בו. והוא אומר כך, הוא אומר, הגמרא זורקת לנו קצה חוט. יש גמרא מעניינת במסכת בבא בתרא, שנותנת סגולה לחיים טובים, מי שמחפש סגולות לחיים טובים, הגמרא אומרת כך, הרוצה להעשיר, יצפין. מי שרוצה לחפש עושר, ילך צפונה. ישראל רמת הגולן. מי שרוצה להחכים, מי שמחפש חוכמה, ידרים, ילך דרומה. למה? מה העניין? אומרת הגמרא, כי מנורה בצפון, כי שולחן בצפון ומנורה בדרום. כי השולחן עמד בצפון האולם, בצד ימין של האולם, מי שנכנס לאולם של המשכן, היה בכניסה מיד מזבח הקטורת, במרכז האולם, ומאחוריו בצד ימין, עמד השולחן לחם הפנים, ומצד שמאל המנורה. ומאחורה, ממערב, היה קודש הקודשים. פרוכת, ומאחור הקודש הקודשים עם הארון. אז אומרת הגמרא, השולחן שעומד בצד ימין, שולחן לחם הפנים, הוא סמל העשירות, סמל לרחבות. הלחם, סמל לרחבות גשמית. המנורה שעומדת משמאל, היא סמל לחוכמה. אור המנורה, האור הוא רוחני, הוא רומז לחוכמה. אז במילא מכאן רמז לחיים בכלל, שמי שמחפש עשירות ילך צפונה, ומי שמחפש חוכמה ילך דרומה. אז למדנו שהמנורה מסמלת חוכמה. מה זה 7 קנים? מה זה 7 חוכמות? איזה 7 חוכמות יש? אז רבנו בחיי אומר כך, וזה כבר דבר שכתוב לפניו, אבל הוא מדגיש אותו. הוא אומר, חוכמות העולם הן 7. כך הוא אומר, הוא לא מפרט מהן החוכמות, אבל הוא אומר, אבות החוכמות העולם, החוכמות הכלליות, כן, כפי שניסיתי לברר, פיזיקה, כימיה, רפואה, מוזיקה, פילוסופיה, גיאומטריה, אבות החוכמות הם 7. אבות חוכמות, החוכמות העולם המרכזיות הם 7, והשאר משתלשלות מהן. 7 קני המנורה שפונים לכיוון קודש הקודשים, רומזים כי בתורה יש את כל חוכמות העולם. התורה היא חוכמת האמת, התורה היא החוכמה שעל פי הנברא העולם, כך הרי כתוב במדרש, כך כתוב בקבלה, שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם על פי התורה, ולכן בתורה נמצאות כל חוכמות העולם. אדם שיתייגע הרבה בתורה, יוכל למצוא שם את הגיאומטריה, יוכל למצוא שם את הפילוסופיה, יוכל למצוא שם אפילו מוזיקה. מי שיתייגע הרבה בתורה, ימצא שם את כל החוכמות. היא חוכמת האמת. לכן 7 הקנים פונים לכיוון קודש הקודשים, לומר לך ש7 חוכמות העולם, כולם נמצאות בחוכמת התורה. אברבנאל מוסיף, לומר לך שלא יכול להיות סתירות בין התורה למדע. את אברבנאל מאוד העסיק הנושא הזה של תורה ומדע, אומר, לא יכול להיות סתירות אמיתיות בין תורה למדע, כי המדע כולו מתחיל מהתורה. התורה היא חוכמת האמת, היא בעצמה המדע האמיתי. וזה הסמל של 7 הקנים, 7 חוכמות. מה הראיה לדבר הזה? איפה רואים את זה? אז יש מדרש יפה. זה כתוב בקצרה בגמרא במסכת בחורות, אבל זה מעריכים בזה יותר במדרש. העתקתי פה את המדרש הזה בבראשית רבה. הוא מספר כך. היה פילוסוף אחד ברומי, שרצה לדעת כמה זמן נמשך ההיריון של הנחש. עיבורו של נחש, כמה זמן זה נמשך. זה משתנה, יש בעלי חיים שזה ככה, בעלי חיים שזה ככה. אז הוא עשה כל מיני ניסויים, והוא לא הצליח להגיע למסקנה סופית. יום אחד הוא שמע שמגיע אורח לרומי, רבן גמליאל. רבן גמליאל מגיע מיבנה לרומי, הוא חיכה לו, הפילוסוף הזה, מקבל את פניו בצהלה ואומר לו, אדוני רבן גמליאל, אני באמצע ניסוי מרתק, אני רוצה להבין כמה זמן נמשך עיבורו של נחש, מה דעתך על הנושא הזה? רבן גמליאל לא ידע, מאיפה הוא יודע, לא חשב על זה אף פעם. ולא היה נעים לו, אבל הוא אמר לא יודע. אחר כך רבן גמליאל רבה את רבי יהושע, ורבי יהושע אומר לרבן גמליאל, אני רואה שפניך נפולות. רבן גמליאל אומר, נכון, שאלו אותי שאלה, ולא ידעתי לענות. מה שאלו אותך, כמה זמן נמשך עיבורו של נחש? אמר רבי יהושע, זה כמעט כתוב בתורה. עיבורו של נחש נמשך 7 שנים, הוא אומר לו. למה? נלמד את זה מפסוק בפרשת בראשית. צריך לדעת ללמוד. לא כל אחד רואה את זה, צריך להיות רבי יהושע בשביל למצוא את זה. הוא אומר כך, הכלב, עיבורו, ההיריון של הכלב נמשך 50 יום. ככה המדרש נקרא את זה בפנים, אני לא הבאתי את זה מהבית. ההיריון של הכלב נמשך 50 יום. ההיריון של הבהמה הטמאה, לא יודע איזה בהמה הטמאה הכוונה, נמשך פי 7, 350 יום, שנה, 350 יום, שנה. וההיריון של הנחש נמשך פי 7 מהיריון הבהמה. ההוא שנה, אז הנחש 7 שנים. מאיפה רבי יהושע יודע את כל הפלפול הזה? הוא אומר, כתוב בפרשת בראשית, ארור אתה מכל הבהמה ומכל חיית השדה. הקדוש ברוך הוא קילל את הנחש אחרי חטא צדעת, אתה תהיה ארור מהבהמה ומחיית השדה. אומר רבי יהושע, מה כתוב פה? כמו שהיריון הבהמה הוא פי 7 מהיריון החיה, דהיינו הכלב, כך הריון הנחש הוא פי 7 מהיריון הבהמה. אז אם הבהמה הריונה הוא, הריונה הוא שנה, 350 יום, אז הנחש הוא 7 שנים. אז הנה דוגמה שאפשר ללמוד מהתורה כל דבר. צריך רק לדעת לקרוא את התורה. כמובן, גם הרמב״ם הלך ללמוד רפואה. תאמרו, למה הרמב״ם למד רפואה? למה הרמב״ן למד רפואה? הרי הכל כתוב בתורה. כי התורה לא עוסקת בגלוי בעניינים הללו. צריך מאוד מאוד להתאמץ כדי למצוא בגמרא את כל הרעיונות האלו. אז בגלוי אתה הולך ישר לרפואה שמתחילה עוסקת בזה. אבל בעניין, אם תתאמץ, תוכל למצוא בתורה הכל. גם את הגיאומטריה וגם את חוכמת התכונה, סליחה, לא הזכרתי אותה, אחת מהתכונות החשובות, אסטרונומיה, אסטרולוגיה, אחת שהיא בוודאי אחת משבע חוכמות העולם, כל האסטרו, כל התכונות האלה של החלל, אתה יכול ללמוד את זה מתוך דברי התורה. עוד דוגמה קטנה, יחסית אקטואלית, יחסית לדוגמה של רבן גמליאל ורבי יהושע. סיפור שהיה עם אדמור הזקן, כשאדמור הזקן היה אברך צעיר, אז היה סיפור במחוז ויטפסק. למושל מחוז ויטפסק היה בחצר שעון שמש. מאוד מרשים. היום כבר השעונים האלה לא מצויים, אבל פעם זה היה נפוץ מאוד. שעון שפועל לפי נטיית הצל, ויום אחד קרה מקרה מצער, השעון הזה בשעות אחר הצהריים הפסיק לפעול. כל יום מ-14:00 עד 17:00 לצורך העניין אחר הצהריים לא היה פועל. אחר כך הוא היה ממשיך ללכת, אבל בשעות האלה הפסיק לפעול. המושל הזה הצטער מאוד, כי השעון הזה היה מקור של גאווה, היו באים אורחים מכל האזור לראות אותו. והוא לא פועל, עושה לו פשלות. אז הוא הזמין מדענים ושענים וכל מי שצריך, ואף אחד לא ידע לפתור את הבעיה. בדקו את השעון מכל הכיוונים ולא מצאו את הבעיה. היה שם החמיב של אדמור הזקן, יהודה לב סגל. הוא היה איש עשיר ומפורסם ומעורה מה שקורה בחיי הפריצים. הוא אמר, יש לי חתן, אברך צעיר, שאומנם יושב ולומד תורה, לא מעורה בחיי העולם, אבל הוא מדען. הוא בקיא, מלומד, בקיא במדעי העולם. נביא אותו לפה. אדמור הזקן לא רצה ללכת, אבל הוא שכנע אותו שהמושל הזה זה יהיה קידוש השם, זה יועיל ליהודים. בא אותו אברך צעיר, יצא מהגמרה, הלך בדק את השעון, ואמר, תראה, במרחק 16 פרסאות מכאן, יש כנראה עצים מאוד גבוהים שמסתירים את השמש. וכך היה, המושל שלח אנשים ובדקו, ובאמת גילו שבערך במרחק הזה, היה עצים מאוד גבוהים שצמחו, והם הסתירו את השמש בדיוק בשעות האלו של 14:00 עד 17:00, ולכן השעון לא פעל. כשהחמה הייתה עוברת את המקום הזה, אז היא עוד פעם הייתה מהירה, ומהירה, או הצל שלה היה מהיר, והשעון היה חוזר לפעול. שאל חמיב של אדמור הזקן את חתנו, איך עלית על זה? אתה הרי לא שען. אז הוא אמר, תראה, זה פשוט כתוב בגמרא. הגמרא אומרת שבחצות היום, השמש נמצאת בראשו של כל אדם, במרכז העולם. ואז שום דבר לא יכול להסתיר אותה, כי היא מדיוק מעל. מחצות היא מתחילה למטות מערבה, ולכן והערים הגבוהים יכולים להסתיר אותה. לכן השקיעה נראית בכל מקום בשעה אחרת. במקומות נמוכים היא נראית יותר מוקדם, ובמקומות גבוהים היא נראית יותר מורחק, כי אתה רואה יותר, יותר לרחוק. אז אומרת מורה זקן, אני הבנתי שאם זה בדיוק קורה בשעות האלה של 14:00 עד 17:00, בשעות שמתקרבות לשקיעה, כנראה השמש שוקעת ויש משהו שמסתיר אותה. היא מתחילה לרדת ויש משהו שמסתיר אותה. אז אמרתי, עשיתי חשבון. שמסתם את זה בקו של 16, במרחק 16 פרסאות, וכך באמת היה. זאת אומרת, אם לימוד נכון, אם צריך להתייגע בדברי התורה, אתה יכול להגיע לכל דבר. אז זה הרעיון שאומר הברבנל, אולי לא נעריך, אבל לפחות נקרא את המדרש הזה של העיבורו של נחש. פילוסופוס אחד בדף, ביקש לדע לכמה הנחש מוליד. כיוון שאלו הזקנים לרומי, שאלו את רבן גמליאל ולא יכול להושיב, ונתחרקמו פניו, פגע בו רבי יהושע וראה כי פניו חולניות. אמר לו, למה פניך חולניות? אמר לו, שאלה אחת נשאלתי ולא יכולתי להשיבו. לכמה נחש מוליד? אמר לו, 7 שנים. מינה לך. אמר לו, הכלב חיית מאה, הוא מוליד ל-50 יום. ובהמת מאה יולדת ל-י"ב חודש, פי שבע, 350 יום. הוא כתיב על הנחש, ארור אתה מכל הבהמה ומכל חיית השדה. וכשם שהבהמה ארורה מן החיה פי שבעה, כך נחש ארור מהבהמה פי שבעה. התחיל רבן גמליאל, מתיח ראשו לכותל ואמר, כל מה, סליחה, לא רבן גמליאל, אותו פילוסוף, סליחה. התחיל מתיח ראשו לכותל ואמר, כל מה שעמלתי שבע שנים, בזה והושיט לי בקנה אחד. הוציא פסוק ופתר את הבעיה. אז זה הרעיון הזה, שאם אתה מתייגע בתורה, אתה יכול להגיע, זה אגב הסיבה, שאנשים הולכים לחכמים ולרבנים, ושואלים אותם כל מיני שאלות בענייני רפואה ובענייני מדע, ולכאורה מה הם מבינים. אפשר בתורה למצוא רמז להמון המון דברים, צריך רק לדעת למצוא את זה.
זה נכון לך
גם בניקור? שמה? לא בדקתי, מישהו אמר לי שעל הנחש זה נכון, יותר מזה לא בדקתי.
יש לי חבר שהוא דוקטור ונחשים במצטעים.
כן. אוקיי, זה לא יהיה, אוקיי. אנחנו נהיה במתח, אבל כך קראתי באיזשהו מקום שזה נכון. זה נכון? כן. אתה יודע שהיה שאלה שמישהו שאל את רבי יהושע, שאדם אחד עשה ניסוי והוא ראה שזה רק 4 שנים. אז רבי יהושע אמר שיבדוק שהוא התחיל את הניסוי כשהנחש כבר היה בהיריון. באמת, נו, זה המדרש מספר. זה גמרא במסכת בכורות, הפחית. אוקיי. אוקיי, נחזור לענינו. אז זה הרעיון הראשון של רבנו בחיי, מעבר לרעיונות הקצרים שאתה הזכרת. רבנו בחיי אומר רעיון מאוד מאוד יפה. 7 קני המנורה רומזים ל7 חוכמות העולם. לומר לך, ננסה לחשוב על זה, כשאנחנו ראינו במקדש את 7 הקנים, הכוונה הייתה ל7 חוכמות העולם. לפילוסופיה, לגיאומטריה, לרפואה, למוזיקה, זה מה שהחליטו לייצג שם. במשכן נאמר שכולם בטלים לחוכמת התורה, כולם יונקים, כולם פונים לקודש הקודשים. זה רעיון של רבנו בחיי, כי באמת באותם זמנים, הנושא הזה של הוויכוחים עם אומות העולם, הוויכוחים בין התורה למדע, היו כנראה חזקים מאוד, והם חיפשו רמזים לפתור את הבעיה. ובכל זאת, אנחנו מנסים למצוא הסבר יותר פנימי, יותר מטהר, שיותר מרומם את הלב. אנחנו לא עוסקים בוויכוחים עם אנשי מדע. אז יש, אדמור הזקן בליקוטי תורה, מביא רעיון מאוד מאוד יפה, שמאוד קשור לחיים שלנו, על 7 קנים. רעיון קבלי, חסידי, שהוא מאוד יפה, הוא מרומם את הלב. הוא אומר, 7 קנים, זה בעצם סמל לכל עם ישראל. כי היהודים, בני אדם בכלל, ובענייננו היהודים, נחלקים ל7 קבוצות. אם נחלק את היושבים כאן בחדר, נגלה שיש כאן 7 טיפוסים.
לא,
12 שבטים זה עניין אחד, אבל האבות כנראה, האבות הטיפוס הם 7. ולכן המנורה היא תמונה קבוצתית של כל עם ישראל. יש פה 7 סוגים בעובדי השם, והמנורה מייצגת את כל 7 סוגים. למה 7? למה 7? כמובן 7 התכונות, חסד, גבורה, תפארת, נצח, עוד יסוד, מלכות. זה האבות הטיפוס, אבות התכונות של כל בני האדם, ושל היהודים עובדי השם, והמנורה מסמלת את כל סוגי העובדי השם. לומר, כולם מכוונים נכון, כולם מתכוונים כלפי הקדוש ברוך הוא, מכל העדות, מכל החוגים, מכל הזרמים, כל אחד עושה את זה בדרך שלו, אבל כולם מכוונים לאותו מקום. להיכנס לעניין, דוגמה פשוטה. נכניס עכשיו לחדר אחד, נסגור אותם היטב בחדר, חבדניק, חסיד גור, ליטאי, תימני, מרוקאי, טוניסאי, סליחה אם שכחתי מישהו, ונאמר להם לכל 7 האנשים האלו, תכינו נאום על עבודת השם. תנו בנאום של דקה את הדגשים שלכם על הקשר לקדוש ברוך הוא, על הקשר בין יהודי לקדוש ברוך הוא, על מה שחשוב, על מה שמדאיג יהודי עובד השם, על התפילה של יהודי עובד השם. ונגלה שכל אחד אומר משהו אחר לגמרי. לפעמים אפילו אחד יהיה הפוך מהשני. אחד ידבר עד כמה טוב להיות יהודי, כמה הקדוש ברוך הוא אוהב כל יהודי, כמה כל יהודי אוהב את הקדוש ברוך הוא בטבע בריאתו. אחד יאמר, כמה העולם הזה שפל, כמה העולם הזה זה שקר, כמה יהודי צריך לשאוף, לברוח מהעולם הזה ולהתקלל בקדושה. אחד ידבר על הצורך בלימוד התורה. תלמד תורה יומם ולילה, אתה לא צריך להתפלל, אתה לא צריך עבודה שבלב, אתה לא צריך חשבון נפש, אתה צריך ללמוד תורה יומם ולילה, למלא את הראש בחוכמת התורה, חוכמת השם, והיא תפרנס אותך. אדם רביעי ידבר על הפיתויים של היצר. כמה יצר הרע מנסה להכשיל כל אחד, כמה העולם הזה הוא מלא תאוות, כמה צריך להיזהר. יש אנשים שכל פעם שאתה נפגש איתם, זה רק אחי, יש לי תאוות, איך אני מתגבר על התאוות. זה הנושא, מלחמת היצר. כל אחד ידבר על נושא אחר. כל אחד, כל יהודי בעם ישראל, עובד את השם בדרכו שלו. יש לו את הדרך המיוחדת, את הזהיר תפי שלו, שדרכו הוא עובד את השם. למה זה כך? מאיפה נובעים השינויים האלה? למה אדם אחד יגיד שכמה טוב החיים בעולם הזה, אתה מתקרב לקדוש ברוך הוא, אתה מתחבר אליו, אדם אחר יגיד כמה שפלים החיים בעולם הזה, כמה הייתי רוצה להגיע לגן עדן, לעבוד את הקדוש ברוך הוא באמת שהנשמה תחזור לכיסא הכבוד ולהתרחק מכל הרפש והשקר של העולם הזה. מאיפה נובעים ההבדלים הקיצוניים האלו בין בני האדם? אולי אפשר לשאול את השאלה באופן רחב יותר. למה יש כל כך הרבה מחלוקות בעם ישראל? הרי על כל דבר יש מחלוקת. תשאל פה שאלה, אני יודע מה, אם מותר משהו בשבת, אם... כל שאלה שתשאל בלכות שבת, בכל הלכות בעולם. זה פוסק ככה, זה פוסק כפוך, זה הביא מאבא שלו מנהג כזה, זה הביא מאבא שלו מנהג הפוך. כל דבר יש מחלוקות, כל דבר יש מריבות. אומרים שאיש אחד הגיע פעם לאיזשהו אי בודד, והוא רואה שם יהודי אחד, על כל האי יהודי אחד עם שני בתי כנסת. הוא שואל אותו, אם אתה פה לבד, למה אתה צריך שני בתי כנסת? אומר, מה אתה לא מבין? בכנסת אחד אני מתפלל, השני אני לא נכנס בשום אופן. ככה זה, יהודים אוהבים להתווכח, יהודים אומרים שרב ששואלים אותו שאלה הלכתית, והוא לא ידע לענות, הוא יכול בטוח לענות תשובה אחת, שהיא בטוח תהיה נכונה. יש כאן מחלוקת. תמיד, זה תמיד יעבוד. הוא הרמה, הוא הבית יוסף, הוא הרמב״ם, הוא הראש, הוא הריף, מישהו חולק בזה כנראה. למה יש כל כך הרבה מחלוקות? למה יהודים אף פעם לא מצליחים לחשוב בראש אחד? אז השאלה המסקרנת הזאת, הגמרא בעצמה מדברת עליה. הגמרא במסכת חולין, וכבר בסוף השס, זה לא גמרא כל כך ידוע, מספרת שרבונה אמר הלכה בישיבה, שאוף שנשמטה לו עצם הירך, העצם האחורית, הרגל האחורית, אז מטרף, האוף הוא כשר, סליחה, האוף הוא כשר. שאל אותו הבן שלו, רבא ברבונה, אבא בפומפדיטה, אומרים בשם רב שהאוף הזה טרף, אז למה אתה מכשיר את האוף הזה, אם שם אומרים הפוך שהוא טרף? אמר לו רבונה שלוש מילים, שזה המפתח להבנת האדם בכלל, זה המפתח לריליישנשיפ. הוא אמר לו, נערה, נערה ופשטי. נהר, נהר וזרימתו. יש נהר, אם תלך, תצא לים התיכון, תצא צפונה. יש נהרות שוצפים וגואשים וסוערים, ויש נהרות שקטים שהולכים בשקט. לכל נהר יש את האופי שלו. וכך בבני אדם. יש טיפוסים סוערים, שלכן הם יפסקו לחומרה. ויש טיפוסים רגועים שיפסקו לכולה. במילים אחרות הוא אמר לו, הכל מתחיל מהאופי האישי. נדבר בשפה של הקבלה, הכל תלוי מאיזה ספירה נולדת. מאיזה ספירה נוצרת? העולם הזה נברא בשבע ספירות. חסד, גבורה, תפארת, נצח, הוד, יסוד, מלכות. הטיפוסים של החסד, הטיפוסים, אנשים שנולדו מספירת החסד, הם אנשים טובים, הם אנשים רגועים, הם אנשים שכל דבר רואים לכולה, וכשבא אליהם שאלה, הם רק חושבים, איך אני יכול להקל על בני אדם? ככה היה הלל הזקן. כשבא אליו גר ואמר למדני את כל התורה על רגל אחת, הוא האמין בתואר הכוונות שלו, ומצא את הנוסחה ללמד את כל התורה על רגל אחת. מנגד, יש את הטיפוסים של הגבורה. טיפוסים שדורשי שלמות, עם תביעה עצמית מאוד מאוד גבוהה, לא מתפשרים, רוצים שהכל ילך בדיוק כמו שצריך, ואם משהו לא הולך הם כועסים. וכשבא אליהם שאלה, הם חושבים, איך אני מכוון בדיוק אל הדין? בלי רחמים, בלי עיגולי פינות, לכוון אל הדין האמיתי. כך היה שמי, שבאו ושאלו אותו שאלה, הוא תמיד החמיר, כי הוא חיפש לגעת בדין כמו שהוא. זה קשה? אז בכלל קשה להיות יהודי, לא קרה שום דבר. לכוון אל הדין כמו שהוא. יש טיפוסים של תפארת, אנשים של התקללות, טיפוסים של נצח, מידת האמת. וכך זה בעניין עבודת השם. כל אחד, כשאתה אומר ליהודי, אמרנו, תיתן לשבעה אנשים לנעום על עבודת השם, כל אחד ידבר מהרהורי ליבו. איש של חסד, איש של טוב, אוהב את הקדוש ברוך הוא, והוא מאמין שהקדוש ברוך הוא אוהב אותו, והוא יגיד, אך, כמה טוב להיות יהודי. איש של גבורה, שהוא צריך שהכל יהיה שלם עד הפרט האחרון, אז כשאתה בא ואומר לו, איך זה להיות יהודי? אז הוא יגיד, זה לא כמו שצריך, אני הרבה מפספס, היצר הרע מתגבר עליי. לכל אחד יש את הסגנון שלו, אדם של תפארת, יאמר, תפארת זה דעת בסולם הספירות. לימוד התורה, אני לא צריך משהו אחר, לא מעניין אותי משהו אחר. ככה, כל אחד אגב, אם נשים לב, אם אני מחפש בעדות ישראל, בקהילות ישראל, אני מכיר את חב"ד, לא מכיר קהילות אחרות, וכל אחד מהקהילה שבה הוא גדל יכול לראות, יש מקומות שהחינוך היה תובעני, תקיף, גבורה, ובאמת עד הסוף יכלו לראות גם על, על הדור שגדל, שהסגנון הוא סגנון של גבורה, סגנון של תביעה עצמית בלתי פוסקת, של, של חינוך תוקפני. מצד שני יש מקומות שהחינוך היה יותר רוגע ויותר שלב, אז גם האנשים גדלו יותר בצורה של חסד, בצורה של טוב. הכל מתחיל מהאופי האישי, הפסיקה ההלכתית מתחילה מהאופי האישי, הדרך ועבודת השם מתחילה כך. הרבי פעם דיבר על לובביץ', כלומר המילה לובביץ', מאיפה היא נולדה, יש פה הרוסים יגידו, שלובה ורוסית זה אהבה, ולובביץ' זה עיר אהבה. אז הרבי אמר, לכן חסידי חב"ד, חסידי לובביץ', מהדרים באהבת ישראל, באהבת השם. בפשטות מה שכתוב כאן זה ספירת החסד. יש עדות אחרות שהן דווקא באופן של גבורה, של תביעה עצמית גדולה ובלתי פוסקת, ולכן החינוך הוא כזה. כל אחד עם הסגנון שלו, וזה הרמז של המנורה. לסמל את כל שבעת הסוגים של עובדי השם. לומר לך, כולם אהובים, כולם ברורים, כולם עושים בימה ובירה רצון כולם. כולם, כל אחד פונה לקדוש ברוך הוא באופי האישי שלו, בסגנון האישי שלו, וכולם רצויים לפני הקדוש ברוך הוא. אין אחד יותר טוב, אין אחד פחות טוב. נקרא את זה מאוד יפה, שהאדמור הזקן בליקודי תורה, איך הוא מחלק את שבע הספירות, כל אחד מוזמן למצוא את עצמו, לראות את הדמות שהוא הכי מתחבר איתה, אבל הוא מאוד מקשר את זה, כל אחד הוא נר, כל יהודי הוא נר בנרות האלו, של, בקנים האלו של המנורה. מובא שלוש, בחוברת, עמוד 21, מובא שלוש. זה סיפור, זה פסוק שנאמר לזרובבל, זה נאמר לנביא זכריה, ויאמר אליי, מה אתה רואה? והאומר, ראיתי והנה מנורת זהב כולה, וגולה על ראשה ושבעה נרותיה עליה. ויען ויאמר אליי למור, זה דבר השם אל זרובבל, מפרש אדמור הזקן. ישראל נקראו בשם זרובבל, על שם עוזרתי עלי בארץ, והם היו אז בגלות בבל. כתוב נר השם נשמת אדם, וכללות נשמות ישראל נקרא מנורה. המנורה היא סמל לכללות העם היהודי. היא תמונה קבוצתית של כל העם היהודי. ויש בה בחינת זין נרות. ובעם ישראל יש שבעה סוגים. שבע תכונות, שבע אבות טיפוס, שהם זין מדרגות בעבודת השם. א', יש עובד מאהבה משוך כמיים. זה ספירת החסד, אדם שעובד את הקדוש ברוך הוא מאהבה. הוא אוהב את הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא אוהב אותו. למה? כי הוא אדם של חסד, את כולם הוא אוהב, הוא אדם של אהבה. יש מאהבה כרשפי אש. אהבה כרשפי אש, אדמור הזה כן מסביר במקומות אחרים בתניה, זה כבר סוג של צימאון. זה הטיפוס שרוצה לצאת מהעולם הזה, שמרגיש את השפלות של העולם הזה, של השקר של העולם הזה, ומואס בכל זה, רוצה לברוח מכאן ולהתעלות למעלה, כמו האש. יש על ידי התורה קו הממוצע, יש אנשים שהם לומדי תורה. זה כל עניינם בעולם, לומדים תורה מבוקר ועד ערב בהתמדה, לא מתעסקים עם עניינים האלו של עבודה שבלב. הם ממלאים את כל מהוויים, את כל שאיפתם לקדושה דרך התורה. יש על ידי ניצחון. זה מידת הנצח, ספירת הנצח, לנצח ולהתגבר עובדת השם בסור מרע ועשה טוב. טיפוסים של אמת, טיפוסים של מלחמה פנימית, יש על ידי הודיה, אנשים שמודים לקדוש ברוך הוא על כל דבר. יש עבודה על ידי התנשאות, יש אנשים שהם מלאי גאווה וקדושה, ביטחון עצמי, שמשפיעים החוצה את האמונות שלהם, משתפים את כולם באמונה שלהם בקדוש ברוך הוא. ויש על ידי שפלות, ויש אנשים בטלים, אנשים שחשיב שהם שום דבר. אז שבעה סוגים, שבע תכונות, שבעה קנים בעצם כל עם ישראל. תמונה קבוצתית, המנורה בעצם אומרת לנו, כולם אהובים, כולם ברורים. לא משנה מאיזה חוג אתה, מאיזה עדה אתה, מה הדגשים שלך בחיים, איך אתה עובד את הקדוש ברוך הוא. כולם שואפים לעלות כלפי מעלה, כולם שואפים להתקלל לאותו מקום. כדי לסבר את האוזן, אז אני רוצה לומר כמה דוגמאות מההיסטוריה של עם ישראל, שנראה שזה לא התחיל היום. שזה לא שהיום יש מחלוקת. היום אנחנו לא סובלים אחד את השני, חס ושלום. מאז ומתמיד היו סגנונות כל כך כותביים בעבודת השם. דוגמה אחת, ניקח כמה דוגמאות בולטות. דוד המלך. הביאו את ארון ברית השם לירושלים. איך דוד המלך הגיב? הוא פיזז וקרקר ורקד בעוז לפני הארון. הוא שמח שמחה גדולה. הקדוש ברוך הוא איתי, ארון ברית השם איתי. הוא הגיע לשלמות של החיים שלו, אהבה בתענוגים. מיכל, אשתו, בת שאול, ראתה את זה מהחלון והתביישה שהמלך ישראל ככה רוקד והיא נספה בו. אבל הוא אמר לה, את לא מבינה, לא מעניין אותי שום דבר. הקדוש ברוך הוא איתי, ארון ברית השם הגיע לירושלים. ראיתי את עולמי בחיי, ראיתי את גן עדן פה בעולם הזה. שמחה גדולה, אדם שחש שהקדוש ברוך הוא איתו בכל מקום. השם רואי לו אחסר. זה סגנון אחד. מנגד יש את הסיפור עם רבי אלעזר בן דורדאיה. אותו יהודי חוטא שהסתובב בכל העולם וחטא וחטא. ואז אמר לו מישהו שאתה אין לך תקנה, כבר לא תגיע לגן עדן. והוא התיישב בין הערים והתחיל לבכות. הוא בכה על מקום שהנשמה שלו הגיע אליו, כמה הוא ירד וכמה הוא, כמה הוא חטא וכמה הוא, כמה החיים שלו הוחתמו, והוא בכה ובכה ובכה עד שיצאה נשמתו בבכייה. אז דוד המלך רוקד ומחרקר, ככה הוא עובד את השם, והוא בוכה על המקום שהחיים שלו נמצאים, והנשמה שלו יצאה מרוב בכי. אנחנו יודעים מי יותר חשוב? זה אם באהבה, זה צמאון, וזה אהבה ותענוגים, וכל אחד בדרך שלו. ורבי שמעון בר יוחאי, הוא רק לומד תורה, יומם ולילה, הוא אפילו לא התפלל. רק היה מפסיק לקריאת שמה. כל היום היה לומד תורה. המוח שלו היה מלא בלימוד תורה, ועם זה הוא רווה את צמאונו. ויש את המלך יהושפט שכתוב עליו, והגבה ליבו בדרכי השם. הייתה לו גאווה גדולה מזה שהוא יהודי, ועם הביטחון העצמי הזה, הוא שרף את כל הבמות ושבר את כל הפסלים לעבודה זרה. אז כל אחד עם הדרכים שלו, כל אחד עם הסגנון שלו, וכולם נמצאים במנורה. אז זה הרמז הנפלא של המנורה, שאומר אדמור הזקן, שבעת קני המנורה, שבעת אבות הטיפוס של, של עם ישראל. שבעת הסגנונות בעבודת השם, שבעת הדרכים לעבוד את הקדוש ברוך הוא, וכולם נמצאים יחד. זה היופי של המנורה. כולם נמצאים יחד. ואולי אפשר להוסיף בסוגריים שהאמרה הזאת של אדמור הזקן חשובה מאוד בחיים. כי יש ויכוחים כל הזמן, בבית, בעבודה, בבית הכנסת, והיצר הרע מנסה לעורר מחלוקת, הוא חושב נגדי כי הוא לא מכבד אותי, כי הוא לא מעריך את הדעה שלי. ובא פה אדמור הזקן ואומר, כל המחלוקות באות מאופי שונה. כשם שאין פרצופיהם שווים, כך הן דעותיהם שוות. אין לך מה לחוס, זה היופי. כל אחד מביא את הסגנון שלו, כל אחד רואה בעין שלו, ולכן יש את החילוקי הדעות. אבל היופי של המנורה זה דווקא שבעה קנים. לא קנה אחד, לא שכולם חושבים באותו דרך, לא שכולם עובדים את הקדוש ברוך הוא באותה הדרך. כל אחד מביא את הסגנון שלו מהבית, כל אחד מביא את החינוך שלו, כל אחד מביא את הדגשים שלו, וזה מה שרצוי לפני הקדוש ברוך הוא. זה היופי של המנורה. הוא חסידי אחד על הרעיון הזה שהכל מתחיל מהאופי. גם אצל צדיקים גדולים וקדושים ויראים, הכל מתחיל מהאופי, אפילו עצות שהם נותנים לבני אדם. סיפור יפה ומקורי, לא על חבד, אבל הוא סיפור מאוד מיוחד. היה יהודי אחד, בימים האלה של החיים באירופה, שהכל היו פריצים, שהחזיקו בכל האחוזות, ולכל פריץ היה את המושקה שלו, שניהל לו את בית מרזח, ואיזה מושקה אחד היה צריך לתת לפריץ כל שנה שכר, תשלום שכירות, ולא היה לו לתת. שנה אחת לא היה לו לתת. אז הוא מגיע לפריץ, הפריץ אומר לו, אני רוצה את הכסף, אם עוד פעם אחת אתה בא בלי הכסף, אני אלקי אותך עד שהדם שלך ייזל על הארץ. הוא מסכן אותו יהודי, לא יודע מה לעשות. החליט ללכת, היה באזור צדיק בשם רבי נפתלי מרופשיץ, את העיר רופשיץ, היה שם הצדיק, החליט להתייעץ איתו. הולך על אותו צדיק, אומר לו, תשמע, הפריץ יהיה מלאי שהוא יקה אותי, אם אני אבוא אליו עוד פעם, מה לעשות? חושב רגע הרב הזה, הצדיק, ואומר לו, אל תלך אל הפריץ, בשביל מה שהוא יקה אותך. עזוב, אל תלך, יהיה טוב. הוא חוזר הביתה, אשתו אומרת לו, מה אל תלך אל הפריץ? הרי הפריץ יבוא אליך, הוא הרי מחכה לצחירות. אתה לא תבוא אליו, הוא ישלח את המשרתים שלו, שיקו אותך פה. הוא יסגור לך את בית המרזח, מה תרוויח שלא תלך אליו? תתמון ראש בחול. מה הוא יעשה? הוא מבולבל, התייעץ עם עוד חבר. הוא אמר לו, תראה, יש פה עוד צדיק באזור. רבי מנחם מנדל מרימנוב, צדיק מפורסם, הרבה מופתים יש נקשרו בשמו. תלך אל הרבי מנדל הזה, שתשאל אותו מה לעשות. הוא הולך לרב הזה מרימנוב, ואומר לו, תשמע סיפור כזה וכזה. הרב הזה חושב, אומר לו, מה יהיה? יקעו אותך 4-5 מכות, אף אחד לא מת ממכות. לך לפריץ. הוא הולך לפריץ, הפריץ אומר איפה הכסף? אין כסף. הרביץ לו, עיקה אותו, השתתח על הארץ היהודי, התחיל לזול עוד דם מהאף והאוזניים. ואז הפריץ ראה כמה הוא מסכן, ריחם עליו, פתאום שינה את הכיוון. אמר לו, בעצם אתה משרת אותי כל כך בנאמנות כל השנים, אז הייתה לך שנה קשה, למה אני מתחזר אליך? עזוב, קום, קום, קום. אני מוותר לך על החוזה של השנה לגמרי, ושנה הבאה אני אתן לך עכשיו שנתיים לאסוף את הכסף. עזוב, אל תלחץ, לך הביתה, הרווחת 3 שנים. עוד שנתיים נחזור, ניפגש עוד פעם. הוא כמובן רץ מהר לרבי מנחם מנדל מרימנוב להודות לו על העצה הטובה. איך שהוא נכנס, אומר לו הרב מרימנוב, תראה, אתה חושב שהרב הראשון, רבי נפתלי מרופשיץ, לאורה מה שאני ראיתי, רק הוא אמר שיהודי לא יקבל מכות. שום דבר לא שווה שיהודי יקבל מכות. ואני אומר, נו, ראיתי את הרפח הגדול שתקבל אחר כך, אמרתי, אז תקבל כמה מכות בדרך, לא קרה שום דבר. אז בסופו של דבר, כל אחד מדבר מהאופי שלו, מהירורי ליבו.